רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב וחודש טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי עם מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי א' סיוון, דהיינו ראש חודש, תשפ"ה, 28 למאי 25. רדיו סול שמח לערב, לערך הערב, ארבעה ימים לפני חג השבועות, שתי נשים המכהנות כרבות, בסוגריים, נשים בתפקיד רב, לסגור סוגריים, מהיהדות הליברלית בישראל. אימן נדון בשאלה, רות ונעומי, שותפות גורל או שותפות ייעוד? בחלק הראשון של תוכניתנו נארח את הרבה והפרופסור דליה מרקס, שהיא חוקרת ליטורגיה ומדרש, מלמדת בהיברו יוניון קולג' בירושלים, ועוסקת בכתיבה ומחקרית מסית וליטורגית, וגם שימשה העורכת הראשית של תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי. ולפני שנצא לדרך, נשמע את שיר הזורעים בדמעה ברינה יקצרו, המייחד את חג השבועות.
גשם, גשם, פח, נמחתו עם בו רבה, מיום עשר וסטופה, בכל עמק התומפה. הזורים, הזורים, הזורים בדמעה, ברינה, ברינה, ברינה יקצורו. ובזמן הפריע יש תרבום לזורע, זה היה עם הקורם, זמן בלב.
הרבה פרופסור דליה מרקס, את איתנו?
כן, כן, איתכם, שלום,
שלום. שלום, שלום וברוכה הבאה לרדיו סול. נצא לדרך. רבים ממאזינינו לא שמעו על מוסדכם החשוב, היברו יוניון קולג' ירושלים. ספרי למאזינים בקצרה, בבקשה, מהו המוסד החשוב בפלורליזם היהודי בישראל ובעולם כולו? מה תפקידך במוסד המכשיר רבנים בישראל? האם הרבנים שלכם מוכרים במסודות המדינה? ואיך מתגברים על מכשול אי ההכרה?
טוב, תודה על השאלה מורכבת. נראה לי שענית על חלק ממנה כבר במהלך השאלה. אז Hebrew Union College, כמו שאתה שומע בכותרת שלו, הוא לא בשפת עבר, הוא שם באנגלית, מפני שהקמפוס שלנו, שהוא מאוד מאוד ישראלי וממש נטוע בתוך ההוויה הישראלית, בתוך הנוף הישראלי והירושלמי, הוא אחד מארבעה קמפוסים של בית המדרש להכשרת רבנים, חזנים, מחנכים של התנועה הרפורמית. הקמפוס שלנו הוא הצעיר מבין הקמפוסים, הוא נוסד פה בירושלים בשנת 1963, ומאז הוא גדל והתרחב ובנה אותו האדריכל ספדיה. ובנוסף אליו יש לנו עוד שלושה קמפוסים בארצות הברית, בשני הקצוות ובאמצע, כלומר בניו יורק, בלוס אנג'לס ובסינסינטי. והשנה אנחנו גם נציין 150 שנה למוסד שלנו. זה ממש מוסד היסטורי שגם הכשיר רבנים ורבות, כמו שאמרתי, בהתחלה רק רבנים, עכשיו גם רבות, וגם היה מוסד אקדמי יהודי שעסק בכל מה שקשור בתכנים האקדמיים של מדעי היהדות. התוכנית הישראלית שלנו היא גם התוכנית הישראלית היחידה הראשונה מסוגה להכשרת רבנים ורבות בעולם הלא אורתודוקסי. אנחנו קיימים כבר 30 ו... לדעתי קרוב ל-40 שנה, אבל אני לא יכולה להגיד לך בדיוק את המספר.
ומה תפקידך במוסד המכשיר רבנים בישראל?
אני למדתי במוסד הזה, למדתי בירושלים, בקמפוס שלנו פה, היפה, יפהפה. אתה מכיר את הקמפוס?
כן, אני מכיר אותו, הוא בניין יפהפה. גם מבחוץ וגם תוכנו.
נכון מאוד, ואני מזמינה את כל המאזינים שלך לבוא ולבקר, באמת מקום יפה, מלא השראה, ספרייה יפהפייה, גינות נהדרות, וגם אדריכלות יוצא דופן. התפקיד שלי, כמו שאמרתי לך, התחלתי בתור תלמידה, למדתי בירושלים, אם כי את השנה האחרונה של לימודי הרבנות שלי בחרתי לעשות בקמפוס שלנו בסינסינטי, נסעתי עם כל המשפחה שלי לשם, רציתי לראות איך זה יהדות ליברלית, פרוגרסיבית, שאיננה נרדפת על ידי ממסד דתי, ואני חושבת שעשיתי מעשה באמת מעניין, כי היהדות הרפורמית בארצות הברית מתפקדת בעולם מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מתפקדים פה. בסופו של דבר את ההסמכה עצמה לרבנות קיבלתי שם בסינסינטי, אף על פי שהייתי רק אורחת ולא בירושלים, כי הייתי בהיריון גבוה בזמן של ההסמכה פה בירושלים, לא יכולתי לנסוע, אז הם הציעו להסמיך אותי שם, אז ככה יש לי מין הסמכה גם מפה וגם משם. ומאז בעצם אני מלמדת פה בקמפוס שלנו הירושלמי. התחום שלי הוא ליטורגיה, כלומר חקר התפילה וחקר הטקס והריטואל היהודי, ואני מלמדת בתוכניות השונות שלנו.
האם הרבנים שלכם מוכרים במוסדות המדינה?
תראה, ברמה הפורמלית אנחנו לא מוכרים, אבל ברמה הציבורית, העממית, בקרב אנשי מדינת ישראל, אני חושבת שיותר ויותר אנשים מכירים מה זה רבנות שהיא לאו דווקא אורתודוקסית, מה זה רבנות שהיא שוויונית, מה זה יהדות שאין בה מחיצות בין המגדרים, מה זה יהדות שהיא לא של שמירת החומות, אלא של האוהל הגדול שמזמינה את כולם להתכנס בתוכו, ולא שיפוטית, יהדות מסבירת פנים, יהדות שמשלבת את ערכי הנצח של עם ישראל ביחד עם מציאות חיינו פה במדינת ישראל כיום.
אז אתם עורכים גם פה חתונות, ברי מצוות, חלילה משתתפים באבלות ובימי אבל, או שזה?
כן, אנחנו עורכים את טקסי החיים. טקסי החיים שהחתונות שלנו לא מוכרות על ידי הרבנות, אבל זה חלק מהמצב, זה לא קשור לפי דעתי להבנה דתית של הדבר, אלא ללחץ הפוליטי שמונע הפרדת הדת והמדינה, ובעצם נותן מונופול שלם, מלא וטוטלי לגוון אחד מאוד מאוד מסוים של היהדות, אני מניחה שאם היינו שומעים על דברים שקורים פה היום מבחינת חוסר חופש יהודי דתי ואולי במקרים מסוימים אפילו ממש רדיפה אחרי קבוצות יהודיות, היינו מזדעקים שמדובר באנטישמיות, אבל בעצם עד כמה שהדבר נשמע אבסורד וגם אני לא מאמינה לעצמי כשאני אומרת אותו, אבל זה המצב, המקום היחיד בעולם, לפחות בעולם הדמוקרטי, שבו ליהודים אין חופש דת, הוא מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. זה מאוד מאוד קשה. אבל שוב אני אומרת, בקרב הציבור אני חושבת שהדברים משתנים. אני זוכרת שבעבר כשהייתי אומרת לאנשים מה אני עושה, אז לא היו יודעים ולא היו מבינים, והיה צריך להסביר. היום בדרך כלל לא צריך להסביר. זה גם לא מפתיע את רוב האנשים שיש רבה אישה. אנחנו נמצאים ברחובה של עיר, הרבנים שלנו מקיימים הבדלות, טקסי הבדלה לפני כל מפגש, כל אירוע להשבתם של החטופים, במוצאי שבת גם בתל אביב, גם בירושלים, אני עצמי לוקחת בזה חלק, אנחנו עורכים קבלות שבת, אנחנו נמצאים ברחובה של עיר, אנשים רואים אותנו ורבים בוחרים להצטרף אלינו ואחרים לא, וזה גם טוב, כי זה חלק מהעניין שבאמת כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לבחור את דרכנו בספרייה המופלאה והנהדרת והחכמה הזאת שנקראת היהדות ונקראת עם ישראל.
יפה. נתקרב לנושא שיחתנו הערב ונדון בשאלה, רות ונעמי, שותפות גורל או שותפות יהוד? ולפני שניכנס לשאלה, אני ארשי לי לצטט ציטוטים מספר היובלים. אחד מהספרים היהודיים מהמאה השנייה לפני הספירה שלא נכללו בין הספרים המקודשים. הספר אומר כך.
חתרני מאוד, הוא לא נכלל בקאנון של כפדה לספרי התנ"ך.
הספר היובלים אומר כך. חג השבועות הוא החג החשוב ביותר מבין ששת חגי ישראל הכתובים במקרא. משום שהוא חג המחדש את השבועה ואת הקשר בין האל לעמו שבחר בו. חג השבועות, ברית המילה ושבת נשמרו על ידי המלאכים בשמיים עוד קודם בריאת העולם. בחג השבועות יצחק אבינו נולד. מה הבנתך, פרופסור דליה אדקס, לציטוטים מספר היובל?
דליה מרקס, אבל כן, ספר היובלים הוא ספר מעניין וחשוב, מלא עניין, שכמו שאתה אמרת, לא נכנס לקאנון שלנו, בין היתר כי הוא מציג תפיסה קצת אחרת מהקו המרכזי שאנחנו רואים בעם ישראל, ואכן, לפי ספר היובלים, החג החשוב ביותר הוא חג השבועות, הם מחשיבים את חג השבועות חג הברית, ולמעשה הוא מסמל שתי בריתות, הברית הראשונה זה ברית נוח, כן, הברית שלא יהיה יותר מבול וכו', והברית השנייה היא ברית עם התורה, ברית של עם ישראל עם התורה, ואולי מכאן גם התגלגלה ההבנה ששבועות הוא גם חג מתן תורה. זה הרי לא כתוב בתורה במפורש שבתורה בשבועות ניתנה התורה, אדרבה, לא כתוב, לא מוזכר מתי ניתנה התורה בסיני, כתוב רק שזה בחודש השלישי, ולפי מניין החודשים המקראי שאנחנו מונים מחודש ניסן, ניסן, אייר, סיוון, סיוון הוא אכן החודש השלישי, אבל לא כתוב מתי בחודש השלישי ניתנה תורה, וכאן נוצרה איזה מין חתונה בין חג שאין לו מועד מאוד מאוד ברור ומדויק בלוח, שזה חג השבועות, ובין הצורך לציין את חג מתן תורה. כן, רק נזכיר שבאמת השבועות הוא החג היחיד בתורה, שלא מצוין בדיוק התאריך שלו. כתוב שזה שבעה שבועות, שבע שבתות תמימות תהיינה לכם.
מי שבע שבתות תמימות תהיינה, מי מוצאי ליל הסדר.
מחורת השבת, נכון. וכאן היה באמת ויכוח, כן? צריך לספור מפסח למעשה, שבעה שבועות, אבל ממתי בדיוק בפסח? כאן היה ויכוח עצום, ממדים בימי בית שני, בין הפרושים ובין הצדוקים. הצדוקים הבינו ממחרת השבת, כלומר אחרי, יום אחרי השבת, שבת, שבת, סטרדי, כלומר מיום ראשון נתחיל לספור שבעה שבועות, ולעומת זאת הפרושים הבינו את המילה שבת כיום שבתון, כי זה יום החג. וכך כך גם אנחנו, כיוון שאנחנו צאצאי הפרושים, כך אנחנו גם מבינים שמתחילים לספור שבעה שבועות מוצאי החג הראשון של פסח, וכך מגיעים לשבועות, אבל לא כתוב בשום מקום התאריך המדויק של חג השבועות.
נעבור מיד ונקפוץ למגילת רות, המגילה בסוגריים האהובה עליי ומרגשת אותי משנה לשנה. ונצטט בפני המאזינים את השבועה של רות לנעמי. אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תלי לי אני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. זו שותפות גורל או שותפות ייעוד? והשאלה הבאה היא, מה ביקשה רות מעוצמת שבועתה המטלטלת? להתגייר? לעזור לנעמי שחמותה? או...
אז אתה רואה, באמת אנחנו צריכים אולי רק להזכיר את את ההקשר שבו נאמרו המילים הכל כך מרטיטות לב האלה. רות הייתה אשתו של אחד מבניה של נעמי. נעמי יחד עם אישה אלימלך ירדו עם הרעב שהיה בבית לחם, שהיה ביהודה.
לשדה מואב.
לשדה מואב. ושני בניו, שני בניהם ניסו לנשים מקומיות, רות ואורפה. בשלב מסוים גם האיש וגם שני בניו, מחלון וקיליון, כן, שמות לא כל כך מבטיחי בריאות, כולם מתו ונשארו רק אנשים, נשארה נעמי ושתי קלותיה, והיא רוצה לחזור ליהודה, כי שמע שפקד אדוני את עמו לתת להם לחם, כלומר הרעב ביהודה נגמר, והיא רוצה לחזור, ושתי הקלות רוצות להצטרף אליה, והיא משכנעת אותם לחזור, והיא אומרת להם, מה אני, אין לי מה לתת לכם, העוד לבנים במאי, והיו לכם לאנשים. ובשלב מסוים, אחת מהם, שזאת אורפה,
אורפה חזרה לבית הוריה.
נכון, ורות דווקא בה. עכשיו, אתה שואל שאלה, שהרבה פרשנים, והרבה הוגים והוגות בימינו, נותנים עליה את הדעת, ואני לא חושבת שאנחנו יכולים לתת על זה תשובה, פוסקנית, כי באמת מה קרה שם, את יודעת, אנחנו נותן מעט מאוד מילים עם המון עולם עשיר מאוד של רגשות, וכל אחד מאיתנו יכול לקרוא מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו יודעים זה באמת ורות דווקא בה. רות לא עוזבת אותה, היא הולכת איתה, למה? היא פוחדת להיות לבד, היא לא רוצה להשאיר את נעמי לבד. מה באמת קורה שם? מה שיש חלק מהפרשנים שהם אומרים כאן זה שיש כאן איזושהי הצטרפות אקטיבית לעם ישראל של רות, אף על פי שאין כאן שום דבר תועלתני. הרי היא הולכת עם נעמי, שנעמי אישה חסרת קול, והיא חוזרת ליהודה, זה מקום שהוא זר לרות, ואין להם שם שום אפשרות לדעת מה יקרה להם. הם שתי נשים בודדות, ומאוד פגיעות, ורות אומרת לה את המילים המדהימות האלה. אני חושבת, אם תשאל אותי איך אני מבינה את רות, רות פשוט אוהבת את נעמי, ורוצה להיות איתה, והיא לא רוצה לעזוב אותה. אני חושבת שמדובר באהבה. אין לנו בתנך שלנו הרבה סיפורי אהבה בין נשים. אני לאו דווקא בטוחה שזה סיפור אהבה לסבי, כן? יכול להיות שזה יותר סיפור אהבה של בת לאימא, דמות אם. לא יודעת, אולי
נעמי... במילים אחרות את אומרת לנו שזה לא שותפות גורל ולא שותפות ייעוד, זו אהבה, או חד-צדדית או דו-צדדית.
וכאן נכנס איזשהו קושי בעיניי, כי רות להבנתי אוהבת את נעמי מאוד, אבל נעמי קצת משתמשת ברות, ולא כל כך חוששת מלסכן אותה, שהיא מאפשרת לה ללכת בשדה לבדה, אחרי הקוצרים, שאנחנו יודעים שהקוצרים שם היו יכולים להציק לנשים בודדות וצעירות, חסרות הגנה, ונכון, באמת גם בועז אומר לה את זה, כן? הוא אומר לה, וחות תדבקין עם נערותיי, כי הוא יודע שהנערים שם יכולים להיות לא כל כך נחמדים, כן? הוא אומר, ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. אז אנחנו יודעים שזה מקום מאוד מסוכן, רות אולי לא יודעת את זה, כי היא זרה, היא חדשה במקום, אבל נעמי כנראה כן יודעת את זה. ולכן, בכל זאת היא שולחת אותה לשם. וזה מאוד מאוד קשה בעיניי. כן, אנחנו רואים מצד אחד אהבה שהיא אהבה טוטלית, אהבה לא אנוכית, לא אגוצנטרית, לא אגואיסטית, באמת התמסרות מלאה של רות. ומצד שני, לא בדיוק ברור שנעמי טובתה של רות ממש לנגד עיניה, כן? היא לא, היא לא אומרת לה, יש לנו כאן קרוב משפחה, ותלכי דווקא אליו, ותבדקי מה קורה איתו, רק אחר כך, אחרי שהיא חוזרת, נעמי אומרת לה את זה.
אז זאת אומרת, בעצם את מאמצת את הסברה השלישית, אין פה שותפות גורל, אין פה שותפות ייעוד, אולי יש פה את רות הנאיבית, ואולי ההרסנית לעצמה, בעצם מתן השבועה הזאת, והאהבה החד צדדית שיש לה לנעמי.
אולי, אני חושבת שיש כאן אדם אוהב ומתמסר. אני לא חושבת שיש כאן מעשה של טיפשות או חוסר מודעות. אני חושבת שיש כאן אדם שמתמסר, שרוצה להצטרף לנעמי, ואולי היא רוצה להצטרף לנעמי, ואולי היא רוצה להצטרף לכל מה שנעמי מייצגת בעיניה. כי תראה את הפסוקים שאתה הקראת לנו עכשיו, המילים הכל כך כל כך חזקות האלה. מה היא אומרת לה? היא אומרת לה, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. קודם כל, אני חלק מהעם שלך. אני חלק מהקבוצה שלך, היום אנחנו מדברים על עמיות, נכון? פיפלהוד. אני חלק מהקבוצה האתנית שלך, חלק ממך. ורק אחר כך היא מדברת איתה על אמונה, על תיאולוגיה, אלוהייך אלוהי. והיא ממשיכה, גם מעבר למה שאתה ציטטת, באשר תמות היא עמות, ושם מקבר. היא ממש אומרת לה, אני שותפה שלך, אני לא הולכת לשום מקום. וזה לא סתם שאנחנו שומעים על רות דווקא בחג השבועות, חג מתן תורה, כי יש לנו כאן את הגיורת המושלמת, הגיורת הנפלאה והנהדרת, שרוצה להצטרף ליהדות, לא בשביל לקבל דבר, ולא מתוך אינטרס כזה או אחר, ולא מתוך שום דבר, אלא פשוט מתוך אהבה אמיתית, ורצון להצטרף לעם ישראל, והפנים של עם ישראל בעיניה של רות, הם פניה של נעמי.
אז אני מבקש לצעוד איתך צעד אחד קדימה, ואולי להכניס למשוואה מעבר לנעמי ורות, עוד שני אנשים, בועז ותמר. ושאלתי אליך, מה עם קווי הדמיון בין רות המואביה לתמר הכנענית מספר בראשית, והקשר למלכות בית דוד?
אתה יודע מה, אם ככה אולי אנחנו יכולים להוסיף עוד שתי דמויות של נשים שפעלו מתוך הנשיות שלהם, פעלו אולי אפילו אפשר להגיד מתוך המיניות שלהם, והתנהגו התנהגות שהיא בוא נגיד לא הכי נורמטיבית כלפי נשים, שאנחנו מצפים מהם שהם יהיו אולי צנועות ואולי חסודות ואולי ביישניות. הנשים שאני גם חושבת עליהם הם בנות לוט, שעשו מעשה היום ונורא.
כן, אבל רק רגע, הרבה דליה, הם לא כתובות בספר רות. בספר רות אנחנו מדברים על תמר, ששם נאמר, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון. ואנחנו יודעים שפרץ היה בנה של תמר.
אז אני רוצה אולי טיפונת להתווכח איתך ולהגיד שכן בנות לוט, הם חלק מהסיפור,
בבקשה.
כי הצאצא שלהם זה מואב. אם כן, יש לנו כאן שלושה סיפורים של התנהגות נשית, מינית, לא שגרתית. ראשית של בנות לוט, אחר כך של תמר, שבעצם אפשר להגיד גנבה זרע מחמי היהודה, ואחר כך הסיפור של רות.
אבל מואב לא נרשם בפסוקים האחרונים, אני עוד פעם מצטט.
הוא לא נמצא
תולדות בתוך פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.
נכון, נכון, זה לא נמצא בתוך המגילה, אבל במגילה אנחנו קוראים על רות המואביה, ומאיפה יש לנו את מואב, כן? נאמר לנו בספר בראשית, בפרק י' ת', ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן, ותלד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב. הוא אבי מואב עד היום, כלומר, האב הקדמון של רות המואביה, הוא בנה של בת לוט, נכדה של לוט, וגם, כמו שאתה אומר, צאצאית של תמר. כלומר, רות כשלעצמה היא צאצאית של נשים שהייתה להם איזושהי תעוזה, והם התנהגו התנהגות מינית לא כל כך נורמטיבית, אבל לא מתוך איזה מין תאווה או תשוקה או לא יודעת מה, משהו כזה, אלא באמת כדי להשיג דבר בעולם, כדי להרבות חיים, וכדי להילחם במצב מאוד פטריארכלי, בכלים שהיו בידיהם, שזה הנשיות שלהם והמיניות שלהם. כמובן שאנחנו לא מעודדים את מה שבנות לוט עשו, שזה כמובן גילוי עריות, אינססט, אבל בנות לוט, אנחנו צריכים לחשוב עליהם באותו לילה היום, אחרי שהם ברחו מסדום שנהפכה וכל עולמם חרב, והם חשבו שכל האדם גבה ורק אביהם נשאר, והם רוצות להקים ממנו זרע כדי להמשיך את הדור, כדי להמשיך את הקיום האנושי.
יפה.
אז זה הסיפור הראשון, שהוא מאוד מאוד חריף וחזק. הסיפור השני זה סיפור של תמר, שהוא קצת יותר מעודן, והסיפור השלישי, סיפורה של רות, הוא סיפור הרבה יותר מעודן. כאן אין לנו כאן דברים של פשיעה או משהו כזה, אלא רק רות שמתגנבת למערה שבה נמצא בועז ושוכבת למרגלותיו.
אז אולי נדבר עכשיו מעט על בועז וגם נרחיב יותר על תמר. מה את רואה בבועז? מהי דמותו?
קשה לדעת, כי באמת אנחנו לא כל כך יודעים עליו כמעט כלום. אנחנו יודעים עליו שהוא היה איש עבודה, איש עמל. זה אחד הדברים שיפים במגילת רות, שאנחנו רואים אנשי עמל, אנשים שהולכים וקוצרים, עובדים את אדמתם. אין כאן, אם אתה משווה, נגיד, בין מגילת רות למגילה האחות שלה, הספר השני בתנך, שקרוי על שם אישה, שזה מגילת אסתר, וכל המגילה שם זה הכל כנוניות של ארמון, ושפע של מאכלים, ואלכוהול, ומשקה, ובגדים, ובדים, וטקסטיל, והכל נורא נורא עשיר. כאן בספר רות, אנחנו ממש יכולים להרגיש את החול של יהודה בין השפתיים. אנחנו ממש בין השיניים כזה. אנחנו יכולים לראות אנשי עבודה, אנשים פשוטים, אנשים ככה עומדים ועובדים, וממש אנשים טובים, כן? ובאמת אנחנו רואים שבועז בא מבית לחם, ומה הוא אומר לקוצרים? אדוני עמכם,
והוא
יברכך אדוני. יש כאן מערכת יחסים של חסד. יש כאן מערכת יחסים יפה וטובה. והוא שומר על רות, הוא קולט שהיא אדם פגיע בתוך הסיטואציה, והוא שומר עליה, הוא אומר לתאים הנערות, והוא אוסר על הנערים להציק לה, וגם כאשר הוא היה יכול, בוא נגיד, לנצל את הסיטואציה, ובאיזשהו מקום רות נותנת לו ממש פתח לדבר הזה, במערה, אני לא יודעת מה קרה שם במערה, כשרות הלכה וככה ניגשה אליו כשהוא ישן. אני לא יודעת מה, איך אתה מפרש את זה. לדעתי לא קרה שום דבר ביניהם. אני חושבת שבועז לא ניצל את ההזדמנות הזאת. עד רבה הוא אמר, יש לך גואל קרוב יותר ממני, ובוא נראה אם הוא ירצה לכנוס אותך. ואם לא יחפוץ לבוא לך, הוא גאלתיך, כן? זה מה שהוא אומר לה. הוא אומר לה, ליני הלילה, כן? תשני פה, הכל בסדר, אני שומר עלייך. ואז באמת זה מה שקורה. הוא בודק בשער העיר, כמו שנהוג, ובאמת הגואל מוותר על גאולתה של רות. אני יודעת שאנחנו מדברים כאן על עולם שהוא מאוד מאוד זר לנו, בעולם שאנחנו רוצים לראות בו שוויון בין המינים, אבל ככה זה היה בתקופה הזאת, אישה לבדה, הייתה אישה מאוד מאוד פגיעה, וברגע שאין לה גואל, הגואל הקרוב, משפחה היותר קרוב לנעמי, לא בוחר לא לעשות, לא לשאת אותה, אז בועז עושה את זה. הוא אדם מאוד, מאוד ישר, מאוד ישיר, לא איש של נאומים גדולים, ולא איש של ככה פלברות, הוא איש אדמה, עובד אדמה פשוט, אבל אדם ישר וטוב לב. אני אוהבת את בועז.
יפה, גם אני. אני לא יודע מאיזה נקודת מבט את אוהבת אותו, אבל אני אוהב אותו מזה שהוא רצה לגאול את נעמי, והוא רצה לגאול אותה לאחר שאותו פלוני אלמוני אמר, אני מוכן לקנות את החלקת אדמה, אבל לא יחד עם זה לקנות את גם את רות. יכול להיות שהוא לא רצה להביא עוד אישה הביתה, אבל הנושא הזה שבועז הקריב את עצמו לגאול את נעמי מדבר אליי מאוד, ותמיד משאיר אותו בעיניי כאדם ראוי ואדם ערכי.
כן.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
וואו, שאלה גדולה. קודם כל, נעם לי מאוד לדבר איתך.
הדדי מאוד, ואנחנו נעשה את זה בקרוב שוב.
בסדר גמור. ומה שאני הייתי רוצה לזכור, זה תראו את התורה שלנו. כמה היא יפה, כמה היא עשירה, כמה היא מתוקה. כמה אפשר לקרוא אותה בכל כך הרבה עיניים, כמה אפשר לגשת אליה בכל כך הרבה דרכים. ולא צריך לקבל שום נוסחה שמישהו מנסה להכיל אותנו ולהגיד לנו, זאת התורה, וזה מה שנאמר בה, וככה הדברים צריכים להיות, אלא אדרבה, בואו נסתכל בעינינו, בואו נבדוק, בואו נתעשר ונתבשם ביופייה של תורה, ומתוך הלמידה ומתוך החוויה נבחר את דרכנו בתוכה. כי יש הרבה דרכים להיות בהם יהודי, ולא רק דרך אחת, ולא ניתן לאף אחד להגדיר בשבילנו מה זה להיות יהודי, מה זה להיות יהודייה.
תודה לרבה פרופסור דליה מרקס על שיחתנו המעניינת, ואיחולי חג שמח לכלל בית ישראל והחזרת החטופים לביתם ולמשפחתם.
נכון, באמת נזכיר שהיום זה היום ה-600.
היום ה-600, ואנחנו יודעים את הצער, ואנחנו מתפללים להחזרת החטופים לביתם ולמשפחתם.
אמן.
ולך, ולך לרבה, פרופסור דליה מרקס, נעמה לי שיחתנו.
תודה רבה, ושיהיה חג שמח.
חג שמח.
לכל עם ישראל.
נצא לשיר, אור זרוע לצדיק, בביצוע אנסמבל ניגונים של התנועה ליהדות ליברלית בירושלים.
את כל הכוכבים תאמן, את השר עטף איש חור, מצפון ועד תימן, אין קרן נור. אור זרוע לצדיק, ולאיש ולב שמחה. אור זרוע לצדיק, ולאיש ולב שמחה. אור זרוע לצדיק, ולאיש ולב שמחה.
הרבנה, הרבה והחזנית שני בן אור, את איתנו?
אנו?
כן, אתה שומע אותי?
כן, אני
כן,
שומע
אני
אותך.
אותך.
נהדר, אני פה.
ברוכים הבאים.
הבאים.
תודה רבה, שלום עליכם, טוב להיות פה.
הרבה והחזנית שני בן אור היא רבה בקהילת היהדות הליברלית בירושלים ומנהלת פיתוח קהילה ותוכנית לציבור הישראלי הרחב בהיברו יוניון קולג' בירושלים. נצא לדרך. רק רגע, אני מציע רגע שנעשה הפסקה. תעביר אותה לנייד. זה לא עובד טוב. Thank you.
תשימו להם מוזיקה. הרבה והחזנית שני בן אור, את איתנו?
שלום.
שלום, ברוכה הבאה לרדיו סול, ואנחנו מיד נצא לדרך. הרבה והחזנית שני בן אור היא רבה בקהילה רבה בקהילת היהדות הליברלית בירושלים, ומנהלת פיתוח קהילה ותוכניות לציבור הישראלי הרחב בהיברו יוניון קולג' ירושלים. ונצא מיד לדרך. רבים ממאזינינו לא שמעו על תפקיד הרבה בעולם היהדות הליברלית, ולבטח לא כחזנית. אולי תספרי לנו מהו התפקיד המאחד בין הרבה והחזנית.
אז באמת, קודם כל לפגוש חזנית ורבה בישראל, זה באמת דבר מאוד נדיר. בעצם אתה מדבר עם היחידה בישראל שהיא חזנית ושהיא רבה. ועל אחת כמה וכמה, באמת החזנות זה דבר ייחודי. בבית כנסת המסורתי, החזן, החזנית, זה מי שמנהלים את כל המערך המוזיקלי. כמו שאנחנו יודעים, המסורת היהודית, המוזיקה זה חלק משמעותי מאוד מהתפילה שלנו ומהתקסים שלנו. ולכן התפתחו בעלי מומחיות לדבר הספציפי הזה. ואני באמת ניחנתי וקיבלתי את הסמכה הראשונה לחזנות בישראל על ידי התנועה הרפורמית, ואני גם רבה, ותפקיד הרב הוא תפקיד שהוא, עם החזן, הוא תפקיד של מלאכה, של לדייק בצלילים, ולהניע אנשים להתרוממות הרוח דרך שירה. הרב, באמת עם המבט הרחב על הקהילה, על הליווי הרוחני של חברי וחברות הקהילה, על החיבור לפוליטיקה המקומית, אז יש בתוכי את המבט הרחב של הרב או הרבה, שהוא המנהיג הדתי של הקהילה ושל המוסדות והארגונים שלנו, לבין החזנית כבעלת מלאכה שמתמחה בחלק בלתי נפרד מהמסורת והדת היהודית שלנו, שזה מוזיקה.
ומי הם המלחינים היהודים האהובים עלייך או האהובים בעינייך?
או, יש כל כך הרבה.
אולי נמנה כמה?
נמנה כמה. אז קודם כל אני באמת חלק ממסורת של התנועה הליברלית, התנועה הרפורמית, שהיא באמת הביאה כמה מלחינים לעולם היהודי ששינו את פני התפילה. אז כשאנחנו מדברים באמת על מוזיקה יהודית היום, אי אפשר להתעלם ממלחינים אהובים גם מבחינתי, שהם באמת לבנדובסקי וסולצר ונאומברג. המלחינים הללו הם אנשים שנכנסו לבית הכנסת, יש לחנים שישרים את הלחנים שלהם בכל העולם היהודי היום ובכל הזרמים. למשל צדיק התמר של לבנדובסקי. צדיק התמר יפרח. זה באמת של מלחין מראשית הרפורמה שאני מאוד אוהבת. ומה שהם עשו, והותיר בי רושם רב כמי שהתחנכה בעולם המקלות ובעולם של מוזיקה קלאסית, זה שהם העבירו את הבית כנסת ממקום של קו מלודי אחד, של שליח ציבור ששר מנגינה בעצם, ושל ציבור שעונה במנגינה אחת, לעולם של הרמוניה, גם של כלים, גם של מקהלות, ושיש באמת אקורדים ששומעים אותם ומרווחים בתוך בית הכנסת. אז אלה מלחינים שממש השפיעו עליי ועל החינוך המוזיקלי שלי.
אז לבנדובסקי אנחנו מכירים, אבל מה הם המלחינים הנוספים שלא בדיוק הבנתי שאהובים עלייך, ואולי את בוחרת מהם לשיר בחגים ובשבתות?
סולצר, סולצר למשל מבינה, הוא חזן שבאמת הלחין למשל את סדר קריאת התורה שלנו, השמע ישראל ששרים בעולם האשכנזי, אני לא אעשה את זה משום שאני לא רוצה לשיר שמע ישראל לשב, אבל טירי טירדם טרטה 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 טרטה.
זה הולחן, רגע אחד, זה הולחן מתי בבינה?
אז אנחנו מדברים, אני לא יודעת השנים בדיוק, אבל אנחנו מדברים על המאה ה-18, המלחינים הללו, הם מגיעים לעולם היהודי, הם ממשיכים במאה ה-19, מאוחר יותר בארצות הברית, יש לנו למשל את ג'נאוסקי, שהוא מאוד משמעותי במרחב של צפון אמריקה, בעולם של מוזיקה לטורגית ומוזיקה מקודשת אשכנזית, הוא למשל מלחין יצירת פאר, ששרה גם ברברה סטרייזן של אבינו מלכנו, אבינו מלכנו שמה קולנו, הוא מלחין את הדבר הזה, וזה בשנות יותר ה-60 וה-70, באמת המסורת המוזיקלית הזו ממשיכה עם שרשרת ההלחנה, ועד לנשים שהוסיפו המון לעולם של מוזיקה מקודשת בתוך בתי הכנסת, כמו למשל דבי פרידמן, שהיא מלחינה גדולה בעולם הליברלי בשנות ה-70, והיא באה כתגובה לחזנים ולמלחינים הגדולים של המקלות ושל האוגבים, והביא את הגיטרה לבית הכנסת. והיא למשל הלחינה את הניגון של הבדלה, שגם שרים בכל העולם היהודי. אז אלה באמת חלק מהמלחינים הבולטים, כל אחד בתחומו הביא צליל אחר, שהמטרה היה להנגיש ולחבר את האדם ליהדות ולייצר את גאוות היחידה הזאת גם בתוך בית הכנסת ולא רק באולמות הקונצרטים.
אז עד כה מנית במלחינים גברים, מה קרה למלחינות כנשים לפיוטי תפילה ביהדות הליברלית? אין מלחינות?
אז באמת יש המון מלחינות היום, אני אחת מהן דרך אגב, על מה ששמעתם היה בעצם עיבוד ולא לחן מקורי של הרכב שאני מובילה אנסמבל ניגונים, יש המון מלחינות כיום, אבל הן באמת הגיחו והגיעו יותר מאוחר בעולם היהודי, וזה לקח יותר זמן שהן באמת...
מה זה יותר מאוחר, באיזה שנה אנחנו?
יותר לקראת, באמת, דבי פרידמן, היא המלחינה הגדולה, הנשית, היא באמת הנביאה שלנו, היא לא הייתה חזנית, היא הייתה משהו אחר שהיא גם המציאה שקוראים לו סונג לידרית, שזה יותר עממי, היא יותר הביאה צליל של פולק ושירת המונים ושירה משותפת, היא הכינה המון המון לחנים, לפעמים לתפילה אחת, יש לה יותר משלושה לחנים לטקסט אחד, ואנחנו מדברים משהו ב-70, היא מפתחת גם פרקטיקה למשל של מעגלי ריפוי ושירה, והיא למשל לוקחת מזמורי תהילים ומתרגמת אותם לאנגלית, מביאה לחנים מאוד מונגשים לציבור, זה קצת דומה למה שהתנועה החסידית עשתה מבחינת, באמת המהפכה הזאת היא שהמוזיקה שייכת לאנשים, לא רק ליהודי דבר, ודבי פרידמן היא הראשונה. כיום יש המון, ולא רק בעולם הליברלי, הליברלי הרפורמי זאת אומרת, נשים שמלחינות, ויש הרבה נשים יקרות ואהובות שמלחינות, אני אוהבת את החזנית בנג'י שילר, שגם לימדה אותי, יש לי חברה בארצות הברית, שהיא גם רבה קונסרבטיבית, דברה סאקס מינט, שיש לה לחנים ממש יפייסיים ואהובים, כולם נכנסות ועוקבות והולכות בדרך של הנביאה שלנו, של דבי פרידמן.
ואיפה הלחינה המלחינה דדי פרידמן? באיזה מקום היא הייתה? בארצות הברית?
בארצות הברית, בארצות הברית, וזו הייתה מהפכה של ממש. היא הביאה את הפולק האמריקאי לתוך בית הכנסת. מוזיקה יהודית באופן כללי, ולא רק בארצות הברית ולא רק בעולם הליברלי, מושפע מקומית. ובכל העולם היהודי, גם במקנס במרוקו, שהיו שרים הרבנים הגדולים שהם לא היו ליברליים, אום קולטום. וגם בארצות הברית בשנות ה-70, כחלק מאותה מסורת מוזיקלית של להתחבר למנגינות שלאו דווקא הולחנו בתוכה בית כנסת, או אסתטיקות מקומיות שהן ממרמרות השראה, גם החסידות עשתה את זה, אז דבי פרידמן חיברה באמת ללחן הפולק האמריקאי, למשהו שמזכיר לנו ישיבה בצוותא סביב מדורה, משהו שהוא צ'נטי יותר, שלא צריך קול עם מנעד מאוד רחב, והיא עושה את זה בארצות הברית בשנות ה-70, ומוציאה תקליטים, ובאמת הופכת להיות תופעה, שאגב, היורצייט שלה זה בשבת שירה, שזה ממש כמו צדיקות גדולות. היא הלכה הרבה יותר מוקדם ממה שהיינו רוצות לעולמה עקב מחלה, והיא באמת הביאה את שירת ההמונים לבית הכנסת הליברלי.
אז זה היה על קצה המזלג על תפקיד החזנית בעולם הליברלי. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה שידור מלא על חזנים וחזניות יחד איתך ויחד עם אנשים נוספים, ונצלול מיד למגילת רות. מה דעתך האישית? הסיפור של נעמי ורות, זו שותפות ייעוד או שותפות גורל?
אני חושבת שאני אהיה רבה רפורמית טובה, ואני אגיד ששניהם, מבחינת שותפות גורל, אני חושבת שיש כאן, ושמעתי מקצת את מורתי ורבתי, הרבה פרופסור דליה מרק גם מדברת.
החושבת שונה, היא אומרת שהייתה פה אהבה חד צדדית מרות לנעמי, ולא שותפות גורל, וגם לא שותפות יהוד.
אז אני, כתלמידה טובה בעולם היהודי, אני אחלוק על מורתי, על מורתי, אבל אני כן קוראת את המציאות במידה מסוימת, בצורה דומה. למה אני מתכוונת? רות ונעמי, ושמעתי באמת גם את הרבה דליה, מדברת על זה, הן שתי נשים שנקלעות למצב, לגורל משותף. בין אם הקשר הוא הדדי או לא, כורח המציאות זה שהן מוצאות את עצמן מאוד מאוד חשופות. ורות, שהיא במעמד הכי נמוך בתוך באמת קהל ישראל, באמת עושה תנועה לעבר נעמי, ולדעתי הופכת אותה לשותפות שהיא שותפות בסופו של דבר של ייעוד. אולי לא בזמנם שהן חיות, אבל כן לעתיד לבוא עם כל השושלת שיוצאת מנעמי, ואם באמת הבשורה הזאת היא שכדאי לנו להרחיב את השורות מבחינת הקבלה שלנו למגוון והחלה של כל מיני קבוצות ותצי קבוצות בישראל, שזה בדיוק מה שרות מייצגת. ולרות הייתה בחירה, והיא יכלה באמת לעשות את מה שהנשים האחרות בסביבה שלה עשו לנעמי, אבל זה השותפות גורל, שזה פשוט המצוי בעיניי, שנתן להם את הקשר המאוד מאוד מאוד עמוק. הבשורה שיצאה ממנה כבר נותנת לנו שותפות ייעוד שהיא הרבה יותר גדולה בעיניי, מסרים על קבלה ומסרים על יחס למי שנמצא בקרבנו, לעתיד לבוא, שזה הרבה יותר גדול מרות ומנעמי.
זאת אומרת, את רואה בסיפור של רות הן שותפות גורל והן שותפות ייעוד.
אמת.
יפה. נלך אולי לפן אחר של ליל השבועות, וזה תיקון ליל שבועות. ושאלתי אלייך, מתי החל תיקון ליל שבועות בעולם היהודי? מתי הוא החל בישראל? ומה אתם או את עושה בתיקון ליל שבועות של ההיברו יוניון קולג', ותספרי לנו בהרחבה בזמן שנותר על מעשיכם ובתוכנית שיש לכם.
מצוין. אז כדי להבין את התופעה ואת המגמה בעולם היהודי של אירועי תיקוני ליל שבועות, שלמי שלא יודע ולא מכיר, אני מזמינה לחוות את זה בחג הקרוב בכל הארץ, ואני אסביר שזה לילה שלם של למידה עד אור הבוקר, וכדי להבין למה יהודים ויהודיות מקדישים לילה שלם בערב חג השבועות דווקא, כדי ללמוד תורה, יש פרקטיקות שונות על איך, אבל למה נותנים לילה שלם כזה, ונותנים את תשומת לב לדבר הזה, צריך באמת להבין את המגמה של חג השבועות כחג מתן תורה. ושלאורך הדורות, הנרטיב, ההבנה, הפרשנות בקרב חכמי חזל, הרבה לפני התיקונים, הייתה הפרשנות של הצלבת הזמנים בין חג השבועות, בין אחד הרגלים שלנו, לבין מתן תורה, שהפרשנות היא שזה באמת קורה בבוקר של חג השבועות.
ומה אתם עושים בהיברו יוניון קולג'?
בהיברו יוניון קולג' אנחנו באמת מקדישים ערב שלם ללימוד, והיום זה כבר תופעה ישראלית נרחבת, שאפשר באמת ללכת להמון מוסדות, המון ארגונים והמון קהילות, וללמוד לא רק תורה שמסורתית, אלא גם תורות אחרות, והתורה שאנחנו נלמד, ושאנחנו נתעסק בה, כל התיקון ליל שבועות שלנו, ברחוב דוד המלך 13 בערב חג, זה רפנה. אנחנו מקדישים את הערב לריפוי והאיחוי הנדרש בחברה הישראלית. למשל, הדוברת אחת תדבר על רות ונעמי כמודל דווקא לאיחוי וריפוי וחתרנות ומנהיגות נשית. ויש לנו גם שותפים מהחברה האזרחית, מארגון שומרים ושומרות על הבית המשותף, אפילו מהפועל ירושלים. יש לנו ארגונים אזרחיים שנרתמים ובאים כדי ללמוד ביחד ולהתחזק ולהתחיל את המסע. את המסע הקטן, את הטיפה בים של קצת הקלה, קצת ריפוי, קצת מנוח לנפש. הסבבים הראשונים שלנו בין 10-12 הם מכבדי הלכה, וכל מי שחוגג ומציין את החג בצורה הלכתית יוכל לבוא וללמוד ואפילו לעשות יוגה ואפילו לעשות סדנת תיאטרון. ואז ב-12:30 השיא יהיה מופע רפנה, שבו אני, החזנית רבה שני בן אור, אערך את אביב בחר, לשירים מי ידיד נפש, אנה אלנה רפנה לה, ועד האומנם, ועד לשירים כמו בימים שיעברו עלינו של חין אביב בחר, כולם תפילות לרפואה שנותנים מקום לכאב, רואים אותו, שמים אותו בדרכים שונות במרכז, כדי שנוכל להתחיל לגעת בכאב הזה, ולהתחיל לעשות את השיקום שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא מבקשים לבטל ולא מבקשים לשים פלסטרים, אנחנו רק מבקשים להוקיר ולאפשר לאנשים להתחבר לעצמם בשבועות, ואולי אם נעשה את כל זה נוכל גם קצת לחזור למקום של נשימה, של רווחה, של תקווה ואופטימיות, שזאת הבשורה היהודית שלנו. אנחנו לא נשארים בייאוש במסורת היהודית תמיד, וזה המאבק האמיתי שלנו. אנחנו משאירים מקום לתקווה, אז אני באמת מזמינה את כולם לבוא לתיקון אל השבועות שלנו בהיברו יוניון קולג', להבין מה
הקשר זה, בין... אולי תוכלי לומר עוד פעם את הכתובת המלאה, החל מאיזה שעה, תתני לזה עוד כמה פרטים, בבקשה.
מצוין, אנחנו נהיה במרכז העיר בירושלים, ברחוב דוד המלך, בנקודה ממש בין מזרח למערב העיר, מקום מאוד מרכזי, ברחוב דוד המלך 13, אנחנו מתחילים את התיקון שלנו בשעה 10, אנחנו נשמע את פרופסור יורם יובל מדבר על באמת הריפוי מפוסט טראומה, למשל, ואנחנו אז נתקדם לסדנאות, אנחנו מסיימים את התיקון שלנו בסביבות השעה 2, השיא זה מופע חצות, והכל מתעסק ברפנה, בריפוי ואיחוי בחברה הישראלית, ובהיברו יוניון קולג', רחוב דוד המלך 13, מתחילים בשעה 10.
יפה. מה היית רוצה לשאלתי האחרונה, ואולי תעני קצת בקצרה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
קודם כל, שמה שנאמר לנו בהר סיני, ואנחנו מדברים על חג שכמו שאמרנו, שם באמת את מתן התורה במרכז, אז בני ישראל ובנות ישראל ראו את הקולות במעמד הר סיני. אני רוצה שאנחנו נראה את כל הקולות של החברה הישראלית, של נשים, אנשים וגברים ששרים ממסורות שונות, של המכאובים שיש להם ביטויים בצורות שונות והדרכים למרפא שהם גם צרכים מגוונים. אנחנו מחזיקים את כל זה, בואו נראה את הקולות בחג הזה, ניתן מקום ונבין שיש לנו באמת המון מגוון, המון עושר, גם מתחים וקשיים. אני רוצה קודם להזמין אותנו לראות, לראות את עצמנו, לראות את הדברים סביבנו, ושזו תהיה באמת הפרקטיקה הרוחנית שלנו לחג הזה, לראות את כל הקולות כמו שיכולנו לעשות במעמד הר סיני.
דהיינו לראות את הקולות ולשמוע את השירה שלך כדי לקבל ריפוי ואיחוי לעם.
בדיוק כך.
תודה וחג שמח לרבה ולחזנית שני בן אור על שיחתנו המעניינת לקראת חג השבועות. תודה לך, ואנחנו נשתמע בקרוב שוב.
חג שמח, בשורות טובות.
מאזינות ומאזינים, גילוי נאות, חג השבועות הוא חג האהוב עליי ביותר מתוך ששת חגי ישראל המוזכרים בתורה. תודה לאבנר טכנאי השידור, ממני בן שפט תחקיר עורך ומגיש, ולפני שניפרד הערב נשמע סלינו על כתפינו ראשינו עטורים. חג שמח בתפילה להחזרת החטופים לביתם. שלום שלום ויהיה שלום.
סלינו על כתפינו ראשינו עטורים, קצות הארץ בנו הבל. ארצנו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים. מיהודה, מיהודה ומשומרון, מן העמק, מן העמק והגליל, פנו דרך לנו, ביקורים איתנו, אך, אך, אך בתור, חלל בחליל, אך, אך, אך בתור, חלל בחליל. כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים. מיהודה, מיהודה ומשומרון, מן העמק, מן העמק והגליל, פנו דרך לנו, ביקורים איתנו, אך, אך, אך בתור, חלל וחליל, אך, אך, אך בתור, חלל וחליל.